כאן רשת בית. יאיר ויינרב. כאן רשת בית. שלום רב לכם, 4:05 ועוד 32 שניות, כאן צבע הכסף ברשת ב', יום רביעי, העורך רונן פולק, המפיקה עדן ממן, טכנאי השידור שלנו היום הוא רומן סורקין, הדואל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il, אפשר ליצור איתנו קשר גם בדף הפייסבוק שלנו כאן ב', אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד 5, אנחנו מיד מתחילים. עוד לפני הכלכלה, תחילה לפרשת האונס באילת, כתבי אישום הוגשו היום נגד 11 מהחשודים, 3 מהם בגירים ו8 קטינים. שלום אסף פוזיילוב, כתבנו בדרום עם העדכון הזה.
שלום שלום, כן, אז עכשיו שלב הערכות המעצר שהוא כבר עומד להסתיים, הובאו לכאן בשיחת זום כל 11 הנאשמים, בהם 4 הנאשמים המרכזיים, ובעצם כולם יישארו, כמעט כולם, מלבד אחד שכבר שוחרר בעבר, הם יישארו במעצר. הנאשמים המרכזיים כמובן יישארו במעצר, אבל האחרים הם ילכו לאיזשהו תזכיר של שירות המבחן, כדי לבדוק אם ניתן לשחרר אותם בהמשך בתנאים מקבילים למעצר בית. בכל אופן, כתב האישום הזה חמור ומחריד ומזעזע. עם כמה שחשבנו שאנחנו מכירים את הפרטים של הפרשה הזו, שבעצם הסעירה את המדינה בשלושת השבועות האחרונים, אז כתב האישום מציף ואפילו מזעזע עוד יותר, והמעשים של כל הנאשמים האלה מוגדרים כבעצם משחק בנערה בת 16, משחק בא כאילו שהייתה חפץ. זו בעצם ההגדרה למעשים שלהם. הכל התחיל מהנאשם המרכזי איסי רפאלוב, בן 27 מחדרה, עבריין מורשע, גם בעבירות מין קודמות אגב הוא הורשע. הוא ניצל את זה שאותה צעירה בת 16, צעירה ממנו ב-11 שנים והיא שטויה, והוא התחזה לחובש והוא לקח אותה לחדר שהשתלט עליו באותו מלון, מלון הים האדום באילת, ויחד עם חברו עבריין מורשע אחר אליעזר מאירוב, גם הוא בן 27, אז החל אותו אונס קבוצתי מזעזע על פי כתב האישום. הצטרפו אליהם עוד 7 נערים בני 17, 2 מתוך בני ה-17 מואשמים גם הם באונס, כל השאר בסיוע לאונס, במעשים מגונים ובאי דיווח על פשע. הם כולם מכחישים את הדברים, חלקם מדברים על מין בהסכמה, חלקם אומרים שבכלל לא השתתפו, אפילו לא היו בחדר. בכל אופן, זו בעצם תחילתה של עכשיו, תחילתו של כן. השלב המשפטי המאוד מאוד מורכב שמתחיל היום כאן בבית המשפט המחוזי בבאר שבע.
אסף פוזיילוב, כתבנו בדרום, תודה.
תודה.
במעבר אחד, כותרות צבע הכסף עכשיו, השמיים נפתחים למזרח, סעודיה תאפשר למטוסים מכל המדינות ובכללן גם מטוסים ישראלים לעבור בשטחה האווירי. ראש הממשלה נתניהו אומר שמדובר בבשורה חשובה, אלו הם פירות השלום, שלום האמת עם האמירויות.
פריצת דרך נוספת, ענקית, מטוסים ישראלים ומטוסים של כל המדינות יוכלו לטוס ישירות מישראל לאבו דאבי, לדובאי בחזרה. זה יוזיל את הטיסות, זה יקצר את הזמן, זה יפתח תיירות אדירה, זה יפתח את הכלכלה שלנו.
מיד נרחיב בנושא הזה, נדבר כאן גם עם שר התיירות, אסף זמיר. הסתיימה ללא תוצאות פגישה נוספת בין עובדי המעבדות הרפואיות הציבוריות לבין משרד האוצר. מוקדם יותר הודיעו העובדים כי הם ימסרו מעתה גם תשובות שליליות למי שעבר בדיקת קורונה. בימים האחרונים מסרו העובדים תשובה רק למי שנמצא חיובי לנגיף. השביתה מכל מקום נמשכת כבר 4 ימים. ועוד בצבע הכסף בהמשך, גמלאי הפנסיה התקציבית נגד משרד האוצר, הם מזהירים את האוצר מקיצוץ בפנסיות שלהם ברקע המשבר הכלכלי. אם הממשלה תפגע בפנסיה התקציבית שלנו עם האימים, אנחנו נצא לרחובות ונחסום כבישים. נדבר איתם עוד מעט, והדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה, אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו ביד ממשיכים. אז מטוסים ישראלים יוכלו, כפי ששמענו קודם לכן, לטוס מעל שמי סעודיה, ישירות לאבו דאבי, לדובאי, למדינות אחרות, למזרח. זו התפתחות דרמטית בנתיבי התעופה של ישראל, גם ממנה וגם אליה. שלום שרון עידן, כתבנו לענייני תעופה.
שלום, שלום יאיר.
תגיד, למה ישראל לא מופיעה אבל בהודעה הרשמית שפורסמה בסעודיה?
אני לא יודע להגיד לך למה, אני כן יכול להסתמך על דבר ראש הממשלה נתניהו שאמר את הדברים בעצם במפורש, שמדבר על כך שבעצם כל החברות, כולל ישראליות, יאיר, יוכלו לטוס אל האמירויות ומהאמירויות בחזרה מעל השטח האווירי של ערב הסעודית. תראה, זאת בשורה מאוד מאוד חשובה, אבל אני כן ממליץ לנו רגע להסתכל עליה ככה טיפה יותר לעומק ולהבחין בין החברות הישראליות באמת לבין החברות האמירתיות צורך העניין, משום שאם אל על מעוניינת לטוס, והיא כנראה תהיה מעוניינת לטוס כמו ישראל, לאמירויות, אז באמת מדובר פה בבשורה נהדרת, אבל התעופה הישראלית, גם ראינו את זה בזמנו עם אייר אינדיה, מעוניינת לטוס למשל לתאילנד מעל סעודיה.
כן.
לפי ההודעה שאנחנו מקבלים גם מרשת התעופה האזרחית הסעודית, וגם ממה שאמר נתניהו, בעצם הדבר הזה לא בהכרח תקף. כלומר, הם מדברים בטיסות point to point, כלומר, מנתב"ג לדובאי, ומדובאי לנתב"ג. האם כשאנחנו רוצים לטוס למומבאי שבהודו או לניו דלי העסק הזה תקף? אני לא מבין כך את ההודעה, ולכן ייתכן שאנחנו נראה כאן איזושהי אפליה שוב של חברת התעופה או חברות התעופה הישראליות. אחרי שאמרנו את כל זה, תשמע, אין מה לומר, הדבר הזה הוא משמעותי מכמה וכמה סיבות. קודם כל, זה יקצר את נתיבי הטיסה למזרח הרחוק, בוודאי באותן חברות זרות. צריך להבין שגם מבחינת value for money, יאיר, החברות האלה שמופיעות קבוע בדירוגים של כל מי שמדרגים את חברות התעופה הטובות בעולם, גם אמירייטס וגם איתיחאד, שהן שתיהן כמובן מהמפרץ, וייתכן שבהמשך גם נראה כאן את קטאר איירליינס וכולי, הן החברות הטובות בעולם, מחזיקות את ה-Airbus 380, שאומנם כבר יוצא היום משירות, אבל אנחנו יודעים איך נראות מחלקות היוקרה שלו.
כן.
לא דיברנו בכלל על מטענים, תשמע, תחשוב על הפוטנציאל של לטסת מטענים למזרח רחוק, לאוסטרליה במחירים הרבה יותר נמוכים, הם מומחים בדבר הזה, זה game changer רציני מאוד, אבל צריך יהיה באמת לראות שהדבר הזה תקף לא רק לטיסות אל האמירויות, אלא באופן כללי סעודיה למזרח הרחוק.
הנה דברים שאומר ראש הממשלה נתניהו מוקדם יותר.
פריצת דרך נוספת, ענקית. מטוסים ישראלים ומטוסים של כל המדינות יוכלו לטוס ישירות מישראל לאבו דאבי, לדובאי בחזרה. זה יוזיל את הטיסות, זה יקצר את הזמן, זה יפתח תיירות אדירה, זה יפתח את הכלכלה שלנו, זה יפתח את המזרח. כשאתם טסים לתאילנד או לכל מקום אחר באסיה, זה יגלח שעות ומחירים. אלה פירות השלום של שלום אמת. אני רוצה להודות לג'רד קושנר ולשייך מוחמד בן זייד על התרומה החשובה הזאת של היום.
ולמרות זאת, שרון, אתה אומר, יש לא מעט סימני שאלה, מה בדיוק המשמעות מבחינת הנתיבים האווירים? אתה נשאר איתנו, אנחנו מצרפים לשיחה את שר התיירות אסף זמיר, שלום.
שלום, שלום רב.
אז אולי באמת תוכל קצת להרחיב לנו את היריעה ולהבין מה זה אומר, האם אנחנו נוכל לטוס ממש למזרח דרך סעודיה?
אני עוד לא יודע, השבוע, כמו שאתם יודעים, יצא משלחת פעם ראשונה של בכירים ישראלים.
כן.
לאבו דאבי, היה למטוס גם ממלא מקום מנכ"ל משרד התיירות, שישב עם מקביליו באבו דאבי, והתחילו לדון בהמון סוגים של שיתופי פעולה, ואין ספק שהנושא התעופתי הוא שיתוף פעולה מרכזי. ציינתם קודם את היתרונות, אני לא אחזור עליהם, אבל זה שער מעבר דרמטי למזרח, מהרבה מאוד בחינות, רבים מדברים, וזה טבעי, על האפשרות של ישראלים לטוס בצורה פשוטה יותר, גם לאבו דאבי ודובאי, אבל גם מזרחה. אני רוצה להזכיר גם את הפוטנציאל הגלום בקיצור הדרך אל ישראל, של תיירות, מהמזרח, של שווקים שעדיין לא פיצחנו ובטח שלא ממשנו את מלוא הפוטנציאל שלהם, ואני חושב שהדבר הזה יכול להיות בשורה בסוף תיירות, הוא מנוע צמיחה כלכלי אדיר שמכניס כסף זר לתוך המשק, אנחנו טובים בזה מאוד עד הקורונה, ממערב, מאירופה, מארצות הברית, היכולת לפתח אותו באמצעות ההאב הזה מהמזרח, כן. הוא דבר דרמטי.
אני בכל זאת רוצה להתעקש על הנקודה הזאת. יצאנו בהודעה דרמטית, ואכן מדובר בידיעה מאוד דרמטית, ובכל זאת, למה אנחנו עדיין לא סגורים ברזולוציה הזאת של לדעת האם השטח האווירי של ערב הסעודית יהיה פתוח בעבור מטוסים ישראלים שירצו להגיע גם למזרח? למה אנחנו לא יודעים את הדבר הזה בנקודת הזמן הזו?
בנקודת הזמן הזו היא עוד מוקדמת מדי. הכל נורא נורא חדש. אנחנו מתקדמים עקב בצד אגודל. יש דברים שאפשר לאשר אותם כבר, וכאלו שיקח טיפה יותר זמן.
אז זה אומר שכרגע אי אפשר לטוס לתאילנד או להודו?
כרגע עוד לא קרה כלום, נכון? הכל בתוך הסכמים, בחתימה של הסכמים. צריך להיות רגע לנשום. אבל אין לי ספק, בהמשך למה שאמרתם קודם, שברגע שהשער הזה ייפתח, הכל בסופו של דבר זה תהליך של מה שנקרא רגל בדלת, בסוף הכל יתאפשר, לא יעלה על הדעת שאפשר יהיה לטוס מעל סעודיה כדי להגיע לדובאי, ולא כדי להמשיך להודו.
שרון.
אני רוצה להגיד לכם, כן. שבמקומות שבהם יש לחברות התעופה הישראליות נחיתות אסטרטגית כתוצאה מתחרות כזו, אלו מקומות שבאופן חריג, אני חושב שמדינת ישראל צריכה לפצות אותה ולתמוך בחברות הישראליות, כן. כדי שלא ייהנו חוסר תחרותיות.
נכון, חד משמעית. שרון.
כן, אבל אסף זמיר, שר התיירות, בסופו של דבר אנחנו רואים מה קורה גם לענף התיירות בארץ, גם לחברות ישראליות כמו אלה, אנחנו יודעים שישראל גם הגישה בקשות כאלה. לא נראה לך בכל זאת שמדובר בסופו של דבר על אפליה בוטה, אחרי הסיפור של אייר אינדיה, שבאמת הקים כל צעקה, הדבר שנחשף אצלנו, אלה בעצם כמעט סגרה את הקו להודו. לא היה משתלם לה להפעיל אותו, כשבעצם ראינו שם פער של כ-3 שעות. האם הדבר הזה הוא לא דבר שאתם צריכים לבדוק אותו, או לנסות כמובן לקדם אותו בשלב ראשון, אחרת האפליה הזאת למעשה תימשך?
בעיניי כן. אמרתי את זה בלי ששאל כסון. בעיניי, במקום שבו נוצרת נחיתות אסטרטגית בחברה הישראלית, הדבר הנכון לעשות במקומות האלו, הוא לבחון איפה יש כדאיות או צורך אסטרטגי, כן? זה לא רק כדאיות. גם צורך אסטרטגי בקיומו של קו כחול לבני, ובמקומות כאלו לסבטד. יש מקומות שבהן יכול להיות שהתחרותיות מייצרת מציאות שבה אולי לא לכל מקום חברה ישראלית צריכה לטוס, וזה בעידן של גלובליזציה גם דבר בסדר. אנחנו מדינה קטנה, אנחנו מייצרים ומכניסים כמות מוגבלת של תיירים. מלכתחילה הרי לא לכל היעדים אנחנו טסים. אבל התעופה הישראלית באופן כללי צריכה לעבור רוויזיה בצורה כזו שהיא תהיה עצמאית, סוסטיינבילית, תעמוד על הרגליים ותהיה טובה, ולדבר הזה אני גם מחויב.
תגיד, השר זמיר, אתה היית בסוד העניינים, עודכנת על העניין הזה לפני ההודעה שפרסם ראש הממשלה?
לא.
לא ידעת מזה?
לא. כמו כל הדברים שקורים בנושא הזה שקשור להסכם, השיתוף הפעולה איננו מעורר כבוד. אני משתדל לשים את זה בצד ולהבין את הפוליטיקה ולחגוג את ההתקדמות עצמה שהיא חשובה יותר מכל פוליטיקה, אבל חזור על מה שאמרו גם יושבי ראש המפלגה שלי, גם בני גנץ, גם גבי אשכנזי, גם ניסנקורן, כולם, שיתוף הפעולה יכול להיות טוב יותר. בסופו של דבר, לאחר שהדברים נגלים, המערכות יחסים המקצועיות מתחילות לעבוד, וכמו שציינתי, כמו שהתיאום הביטחוני מוביל בני גנץ, ומשרד החוץ מוביל גבי אשכנזי, והעבודה כבר נעשתה, גם בנושא השיח בתחום התיירות, הפיתוח המשותף, המחשבות של השיווק המשותף של היעדים, הנה עבר ההסכם, וכרגע מי שמנהלים אותו הם משרד התיירות בעצמו. אין תחליף ליכולת המקצועיות של המשרדים הללו, חבל שהפוליטיקה גורמת לזה טיפה לעשות בצורה עקומה, ואני מקווה שזה ילך וישתפר.
זאת פוליטיקה? זה עניין פוליטי?
או
שמדובר בהסכם הרמטי ש... עזוב, אני לא מנסה לסנגר על ההחלטה הזאת, זה נראה לי הזוי ששר התיירות לא עודכן בראש, כן.
בוא נלך למקומות יותר הזויים. אם אתה חושב ששני רמטכ"לים ששירתו את כל חייהם עם הסודות הכמוסים ביותר הביטחוניים של המדינה, לא אמרו להם בראש החשש שידליפו, אז זה תמיד לי הרבה יותר הזוי מזה שלא מספרים לשר התיירות על כל תעופתי לגבש, אז בסדר. זה מה יש, ועם זה אנחנו צריכים לנצח.
טוב, תגיד. כן, שרון, ניסית לי לשאול קודם, סליחה, כן. שרון עידן, כתבנו? שרון? לא איתנו, אוקיי, טוב. השר זמיר, מתי נוכל להזמין כרטיס טיסה לאיחוד האמירויות? מתי נוכל כבר לתפעל את השלום הנוצץ הזה?
ראיתי שיש כבר חברות שמשווקות חבילות, אני לא כך ברור לי על בסיס מה. אני מעריך שזה יהיה בחודשים הקרובים.
בחודשים הקרובים, אוקיי. ותיירים משם, לפה?
לא, זה... לא, כנל, כנל.
אוקיי.
אני מעריך שברגע שתפתח התנועה, היא תפתח בצורה דו-כיוונית. זה רק הגיוני.
אגב, מטוסים סעודים יוכלו לעבור מעל השטח האווירי של ישראל גם במסגרת ההסכם הזה?
אינני יודע עדיין. לו זה היה תלוי בי, אני חושב שההדדיות בדברים כאלו היא סופר חשובה.
אוקיי. טוב, בוא נדבר קצת קורונה. קבינט קורונה התכנס מחר, נדמה לי, נכון? לדון באפשרות של הטלת סגר על הערים האדומות. יקרה או לא יקרה, להערכתך?
תראה, להערכתי, המבחן האמיתי של קבינט הקורונה ושל הממשלה כולה, שבגללה הקמנו אותו, היא היכולת לקבל החלטות חכמות ולא בהכרח פופולריות ומורכבות מבחינה ציבורית, כדי לא לעשות דברים שהם דוגמטיים חד-כיווניים, זה שקשה להסביר אותם לציבור. עכשיו, בחברה ישראלית מפולגת ומשוסעת, שבטית, מעמדית, שלא אמרו זה כבר, לקבל החלטה פוליטית שאומרת, אתה כן ואתה לא, וזה נהנה וזה לא, והוא לא בסדר, והוא כן בסדר, זה דבר מאוד מסובך. לכן הקבינט הזה משתהה או השתהה בלקבל חלק מההחלטות, על אף שברור לכולם כשלג ש... יש מקומות שבהם יש קורונה יותר מאשר אחרים, והם רוצים לקבל את אמון הציבור, צריך לקבל החלטות ששמות את המגבלות במקומות האלה. לכן תוכנית הרמזור של רוני גמזו היא טובה, צריך לומר אבל, כן, שגם במקומות שיש סגרים, אני יכול לומר לך כשר התיירות, אני מתנגד באופן הכי קיצוני שיכול להיות להטלת סגר על המלונות. א', כי מדובר בחגים, זה החודש שמפרנס את ענף המלונות עד לפסח למעשה, ובית כי גם בתוך הערים האדומות המלונות האלו מבחוץ, המלונות סגורים בעצם אם תרצה כמעט כמו קפסולות, ואין לנו עד היום גם באזורים אדומים נתוני הדבקה ממלונות, ולכן בעיניי הנושא הזה צריך להיות מוכרג מתוך השאלה של צבע העיר, ככל שמטילים סגר הוא אקס קטגוריה, והפגיעה
הכלכלית
תהיה גדולה מדי.
תראה, אסף, אתה עומד בראש משרד שיש לו אתגר עצום, אתגר ענקי, לשנים הקרובות צריך לומר, נדמה לי באחת השיחות הקודמות, אמרת שייקח שנים עד שנצליח לשקם את מספר התיירים שהגיעו לישראל ערב קורונה. בין היתר, מדובר בכסף. אין תקציב, ועדיין כדי האוצר אפילו לא קיבלו הוראה להתחיל לעבוד על התקציב הבא. אתם מבחינתכם, יש לכם איזושהי תוכנית עבודה שכבר אפשר לדבר במונחים כספיים? כמה כסף אתה צריך כדי לשקם את התיירות הנכנסת לישראל?
תראה, זה מאוד מאוד מורכב השאלה שאתה שואל, וטוב שאתה שואל אותה. עיקר, רוב מוחלט של המשאבים והזמן והקשב של המשרד, אינם עוסקים באמירויות, אלא עוסקים אך ורק בשימור, שיקום, סיכוי, סיוע וליווי של תעשיית התיירות, של סוכני הנסיעות ומארגני התיירות והזכרות הרכב ומדריכי הסיור, מורי הדרך, כולם. עכשיו, זה סיפור מאוד מורכב, הוא עבודה מול האוצר. כמו שאתה אמרת, אין עדיין תקציב. יש דבר אחד שצריך לקחת מההתפטרות העצובה של שאול מרידור השבוע, זה עובדה שישראל חייבת תקציב, היא חייבת אותו אתמול, היא חייבת אותו דחוף. אני כן יכול לומר לך שעברנו בהחלטת ממשלה, לדעתי שבועיים, 300 מיליון שקל סיוע מיוחד לענף המלונאות, לתיירות הפנים, כדי להמשיך ולתמוך מעבר לדברים שחלים על כל הענף, כמו המענקים, החלטים, הפטור מהארנונה, והמענקים לעסקים את 400 מיליון שקל, שכוללים את רוב עסקי הענף, שמבחינה הזאת כאילו מטופלים לפחות עד יוני 21, ובכל זאת, גם כשירויות הם דבר שצריך לשמור, גם ליבת פעילות היא דבר שצריך לשמור. אנחנו עבדנו והכנו תוכניות רבות, אנחנו מקדמים אותה מול האוצר בצורה שהיא לצד מה שנקרא קידום התקציב, אני מקווה שתהיה לנו גם מעניין הזה בשורה בקרוב.
כן, כולנו מקווים. טוב, לסיום אני רוצה לחזור איתך רגע לעניין הפוליטי. ראש המפלגה שלך, גנץ, אומר היום לקלמן ליברמן בכאן רשת ב' את המשפט הבא, מה שנתניהו עשה לי זו סתירה בפנים לאזרחי ישראל. למה הוא התכוון והאם זה קשור למשל למה שדיברנו עליו לפני כמה דקות? דוגמה, לא הותקנת לגבי ידיעה דרמטית בענף התעופה, כן.
בני גנץ נשאל מה יותר כאב, הם דיברו איתו על הניתוח הקשה שהוא עבר בגב, ואז שאל מה יותר כאב, והשאלה הזאת הוא ענה, הגב הוא כאב פיזי אישי שלי, והעניין הפוליטי הוא לא רק, הוא כאילו כלפיי, אבל הוא בעצם כלפי מדינה שלמה. אני חושב שאני לא... לא מתורגמן שלו, אבל לו הייתי צריך לשים כוונה למילותיו, תראה, מדינת ישראל הייתה בדדלוק פוליטי, חצויה לחלוטין, אי אפשר היה להגיע להכרעה בתקופה שהיה צריך ממשלה יציבה. מישהו היה צריך לעשות leap of faith, צעד של אמון, תוך כדי תשלום של מחיר פוליטי גדול, אנשים מוכזבים, ביקורת ציבורית כדי לכונן ממשלה במשבר ענק שתוכל לשרת את עם ישראל.
זה החזיק למעמד.
מישהו הזה הוא בני גנץ, והציפייה הייתה שהצד השני, שמושל פה לבד כבר למעלה מעשור, יבין, יפנים ויתנהג בצורה קצת יותר ממלכתית.
שהוא כבר לא לבד, כן.
וכרגע זה לא מה שאנחנו רואים, זה מצער.
זה יחזיק מעמד, השר זמיר?
אני מקווה שזה יחזיק מעמד, רק מהסיבה הפשוטה, שהאלטרנטיבה היא גרועה יותר, ואני רוצה להגיד לך במילה. אם אנחנו היינו עכשיו במציאות שבה, עזוב את המיליארדים שזה עולה, היינו בתוך תקופת בחירות, במקום להתעסק באבטלה, היינו רבים, תצביעו לליכוד או תצביעו לכחול לבן, היו שלטי חוצות, היו עימותים בין מיקי זוהר לחילי טרופר באולפנים, ועוד שיסוע ועוד ויכוחים, מבלי לדעת מה תהיה התוצאה בסוף, ויתרה יותר מהכל, בחודשים רבים שאסור על פי חוק להעביר תקציבים, לבצע פעולות, לעשות דברים שהם משמעותיים, היה נזק גדול יותר מהמצב הזה שהוא לא טוב, אני מקווה שהוא ישתפר.
שר התיירות אסף זמיר, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה לך, תודה.
לעיין הבא שלנו, הפגישה בין עובדי המעבדות הציבוריות לפקידי האוצר, הפגישה הזאת התפוצצה, אין הסכמות, וזה אומר שהשביתה נמשכת, הם כבר שובתים 4 ימים, וזה משבש את עבודת בתי החולים, ולא צריך להסביר כמובן מה המשמעות של שביתה כזאת, בתקופה כזאת של קורונה. שלום אסתר אדמון, יושבת ראש עובדי המעבדות, שלום.
שלום לכם, שלום וברכה.
תראי, לפי הנתונים של משרד האוצר, תנאי ההעסקה שלכם הם כאלה. 800 עובדי המעבדות המועסקים על ידי המדינה מסתכרים יותר מ-18,000 שקלים בחודש למשרה מלאה. החציון של השכר שלכם, שזה נתון יותר חשוב מהממוצע, עומד על כ-16,000 שקלים. אלו הם נתונים שמפרסם גלובס מדוח הממונה על השכר. עכשיו תסבירי על מה השביתה.
נתון אחד היה חסר לך.
והוא?
כמה שעות עבדו עובדי המעבדה כדי להגיע לשכר הזה?
כמה?
340 שעות, 290 שעות, משרה וחצי, שתי משרות. ואני מסכימה איתך. אנחנו עובדים שישי, שבת, חג, לילות. אין לנו משפחה, אין לנו חיים.
כלומר, נשלפו משכורות של החודשים האחרונים, של העבודה סביב השעון, כדי להציג מצג שווא, זה מה שאת אומרת?
לא, הם לוקחים ממוצע שכר שמשלמים. משלמים 800 עובדים עבור עבודה 24 שעות, 365 יום בשנה, והשכר שהם מקבלים.
אוקיי, אז משרה מלאה. היום עובד במעבדה עם ותק של 15 שנה. משרה מלאה, עם מה הוא הולך הביתה? רק כדי שנבין, כי אני מניח שחלק מהעניין אתם רוצים גם להסביר לציבור למה אתם פוגעים בו ואתם פוגעים בו.
אז אני רוצה להראות לך, אני רוצה להראות לך שכר שעה שלנו.
כן.
זה בדוק, זה תלושי שכר שאנחנו מוכנים להפיץ את זה לכולם. היום עובד מעבדה, תואר ראשון, נכנס עם 31 שקל לשעה, הוא מקבל השלמת הכנסה במשך 10 שנים, ורק אחר כך הוא מקבל תוספת השכר. עובד דוקטור, נכנס עם 37 שקל לשעה, מגיע בשכר השיא שלו, אצל עובד עם 35 שנות ותק, עובד בתפקיד בכיר, אי אפשר להגיד שהוא תפקיד זוטר,
כן.
54 שקל לשעה. תלך על שכר שעה כזה, כפול 173 שעות בחודש, הנה לך השכר.
אז המספרים גדולים יותר הם בעצם תוספות וכוננויות ושעות נוספות.
ברור, אתה עובד שבת.
השכר הפנסיוני החודשי, הממוצע, כמה הוא?
אנחנו לאחרונה, כשעשו שכר ממוצע על מנת לתת לנו תוספת, יצא 9,446 שקל. זה יצא השכר הממוצע שלנו כדי לשלם לנו את התוספת יוקר. של 5%, מתוך זה נגזר תוספת יוקר.
אסתר, ומה אתם דורשים בעצם עכשיו? מה צריך לקרות כדי שתשובו לעבודה מלאה, תקינה?
יש בעיה רצינית. הבעיה הרצינית הזו הייתה ידועה לכולם ב5 שנים האחרונות ויותר. יש צעירים לא מגיעים למקצוע. מבוגרים, למעלה מ-70% הם כבר מבוגרים לקראת פרישה. עכשיו כבר יש גם כן הרבה מעבדות פרטיות שחוטפים לנו את האנשים הבכירים פה. זאת אומרת, בעלי רישיון עבודה במעבדות רפואיות יש סך הכל כ-2,500 או 3,000 בממוצע הכי. עכשיו השתחרר מחזור שלם של עובדים מבית ספר לרפואה, של סטודנטים. הם לא באו למגזר הציבורי.
לא?
הם כולם הלכו למגזר הפרטי.
אז אולי אתם עוברים פשוט תהליך של הפרטה. החליטו שלא צריך
אתכם. יפה, בדיוק. לא, אבל תראה, הם עושים תהליך של הפרטה, אבל הם מחזיקים אותנו כבני ערובה אצלהם. לנו הם לא מאשרים ללכת לעבוד במגזר הפרטי, כי הם חתמו עם המעבדות הפרטיות שאסור להם לגעת בנו, אבל לנו הם נותנים את השכר הנמוך. זאת אומרת, הם גם קובלים אותנו כאילו שאנחנו רכוש פרטי שלהם, והם לא נותנים לנו את השכר הראוי.
בואי נדבר רגע על השלטר שלכם. יושב ראש פורום מנהלי בתי החולים הממשלתיים, דוקטור מיקי הלברטל, כתב נדמה לי אתמול לשר הבריאות אדלשטיין, כתבתנו קטי דור פרסמה את זה אתמול בחדשות הערב, שהשביתה הזאת תפגע בסופו של דבר בבריאות של בני אדם, שניתוחים מבוטלים ועוד יבוטלו. יש חולים שצריך כבר עכשיו לשחרר אותם מבתי החולים ואי אפשר לשחרר אותם. כל אחד מבין את הצורך שלכם בלהפעיל לחץ על האוצר בעיתוי הזה, אבל האם זאת לא הגזמה פראית עכשיו בתקופה הזאת?
לא, תראה, מה זה בתקופה הזו? הבנו שיש פנדמיה ואנחנו מטפלים בה ולא פגענו בבדיקות הקורונה. אבל נכון, כל הבדיקות נפגעו. אני חייבת להגיד שאני גם ביום וגם בלילה מתקשרים אליי רופאים חסרי עונים. צריכים מנות דם, יש ניתוחים אלקטיביים, יש ילדים קטנים שפתאום יש חשד לגידולים, ויש אלף ואחד דברים, נשים בהיריון והפריות, יש, אנחנו מחזיקים את כל מערכת הבריאות על הכתפיים.
כן.
אף פעם זה לא הזמן לשבות, תאמין לי. אנחנו אף פעם לא חשבנו שנגיע לשמיטה. לא היה לנו את האומץ, אבל אנחנו היינו חייבים לעשות את זה. כי אם לא, בחורף לא יכולנו לתת מענה. אנחנו היום לא יכולים כבר לתת מענה. אז זה, אתה צריך לדעת, או שאתה לוקח אחריות, או שאתה נוטש את זה. ואנחנו הגענו למצב שאנחנו נקשים, מעבירים את האחריות לשר הבריאות, שהוא ייקח אחריות על מה שלא עשו בעשור האחרון.
אסתר אדמון, יושבת ראש ועד עובדי המעבדות הציבוריות, תודה רבה על השיחה הזאת.
תודה רבה לך, תודה.
להתראות. דיווחי תנועה עכשיו. בדרך רחוב צפון העמוס מיקום עד מחלף נתניהו, מחלף חבצלת עד מחמורת, ובדרך 65 מזרחה עמוס ממחלף עירון עד ערה. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן. הפסקת פרסומות קצרה ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף. 35 דקות אחרי השעה 4, עכשיו אנחנו נדבר על פנסיה תקציבית. פנסיה תקציבית היא פנסיה שממומנת כולה על ידי מקום העבודה. זה קיים בשירות המדינה, אצל העובדים הוותיקים בעיקר. עובדי מדינה לא הפרישו לפנסיה מהשכר שלהם באופן ישיר, כמו שמקובל היום, אלא המדינה היא זו שהפרישה להם את הכסף ליום סגריר. היתרון הגדול של פנסיה כזאת, שבניגוד לפנסיה צוברת, התקציבית לא מושפעת תנודות בשוק ההון למשל. הפנסיה שלהם בטוחה ויציבה ומגיעה ישירות מהתקציב של מקום העבודה שלהם, כלומר מתקציב המדינה. החיסרון של פנסיה כזאת היא שהיא מאוד 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 יקרה למדינה. ההתחייבות הפנסיונית של מדינת ישראל לעובדים שלה היא משהו כמו 700 מיליארד שקלים. זה המון. עכשיו, כחלק מהניסיונות למצוא מקורות תקציביים לאתגרי קורונה בין היתר, שוקל משרד האוצר לפגוע במקבלי הפנסיה התקציבית, גם הגמלאים שנהנים כבר עכשיו מהפנסיה התקציבית שלהם, גם הם נמצאים על הכוונת. שלום אהוד שרפיין, מנכ"ל עמותת גמלאי המדינה בפנסיה התקציבית בהסתדרות, שלום לך.
שלום וברוכה.
כמה גמלאי פנסיה תקציבית יש היום בישראל?
לנו בהסתדרות עובדי המדינה יש כ-35,000 בתי אב. אני מעריך שיש קרוב ל-200,000 גמלאים.
אוקיי, מה בדיוק מתכנן משרד האוצר ממה שאתם מבינים כהכנה למאבק שלכם?
משרד האוצר לא באמת יוצא באיזושהי הצהרה מדויקת ואומר, אני הולך לקצץ כך או כך סכום מסוים או אחוזים מסוימים. הוא יוצא באיזושהי אמירה, השר ישראל כץ יוצא באיזושהי אמירה, שהוא הולך לקצץ בזכויות הפנסיוניות של הגמלאים שנתנו את מרב שנותיהם למען השירות במדינה. אין שום הנחיה או אין שום תכתיב או איזשהו סכום או אחוז שמסביר מה הוא הולך. לכן אנחנו קמים וזועקים א' לא ניתן לו לעשות את זה. הסיבה הפשוטה, שהגמלאים האלה עבדו בשביל הדבר הזה. כלומר, זה לא מתנה. הם לא קיבלו מתנה.
כן, אבל הוא יבוא ויאמר שבעלי הפנסיה הצוברת, בגלל התנודות בשוק ההון, הפנסיה של כלל האוכלוסייה נפגעת, בגלל המצב הכלכלי והמשבר בעולם. אז אולי, אתה יודע, אנחנו מדברים היום במושגים של לעמוד מתחת לאלונקה.
לא בעיה, יושב ראש ההסתדרות הכללית, ארנון בר דוד, אמר, אנחנו מוכנים להיכנס מתחת לאלונקה. אבל בוא שב תדבר איתנו. אל תצא בהצהרות בתקשורת כמו איזשהו שרף של עיירה, שאני עושה ככה וככה ואני מקבל החלטות במעמד חד-צדדי. הרי אני אומר עוד פעם, יש נחרט הסכם בין המדינה לבין העובדים שהיום הם גמלאים. אתה לא יכול לבוא במעמד צד אחד להפר הסכם עבודה. זה הסכם לכל דבר ועניין. תאר לך שאני ואתה חרוטים הסכם, אחר אני בא אומר לך, אני מפר אותו. אתה מפר אותו, יש קנס.
כן, זה ברור.
אז מה אתה עושה את הכל במעמד
חד-צדדי? כן, טוב, אבל בצד שני, בצד שני עוד לא התקבלה ממש החלטה.
צריך לזכור שהגמלאים האלה לא מספיק הסבל שעובר עליהם עכשיו בתקופת הקורונה, וממש חוששים, אני אומר לך, ולא רק זה, תדע שב-15 שנים האחרונות, הפנסיה התקציבית נפגעה ב-30%. המדינה עשתה פה איזושהי עוולה עם הגמלאים האלה. אני יכול להוכיח את זה בטבלאות, אחד לאחד. ישבנו עם האוצר ואמרנו, והם יודעים את זה, שהגמלאים שלנו נשחקו, עובדתית אני אומר לך, ב-30%. עכשיו, לא באנו, אמרנו, תנו לנו פיצוי על ה-30% האלה. על אחת כמה וכמה לא ניתן לו להתנהג כמו איזשהו שריף ולקבל החלטות בממה חד צדדי. תכף, אני היום בא מירושלים, הייתי, ישבתי עם מועצות הגמלאים שם, עם ראשי ועדי הגמלאים.
אבל אנחנו לא יודעים, אתה בעצמך אומר, עוד לא, אנחנו לא יודעים עדיין על החלטה כזאת. וגם לא ניתנה הנחיה לדרגים המקצועיים לעשות דבר כזה.
שמה?
גם לא ניתנה איזושהי הנחיה לדרגים המקצועיים לעשות דבר כזה. אבל אני אגיד לך מה, לא שוחחתי עם שר האוצר על זה, אבל אני מניח מה הוא רואה אל מול עיניו, כן? הוא רואה את אנשי הקבע ואת אנשי מערכת המשפט וגמלאי המוסד והשב"כ, שיש להם פנסיות גבוהות מאוד, ללא חשיפה לירידות בבורסה, ללא דמי ניהול. הוא אומר, יש פה שומנים שאפשר אולי לפזר אותם בעת הזאת.
יאיר, תזכור שיש הסכם בין המדינה לבינם. אתה יכול לעשות את זה אולי עתידית, אבל תוך מסע ומתן. אתה לא יכול לבוא לפגוע רטרו אחורה. אתה לא יכול להתנהל כמו, אני יודע, אני אומר לך עוד פעם, כמו איזה אחד בריון שמסתובב ועושה מה שהוא רוצה. הוא לא יכול לעשות את זה, יש הסכם. יש הסכם לכל דבר ועניין. הם קרתו הסכם, המדינה מול האנשים האלה, שמגיע להם פנסיה תקציבית.
אז מה, לסיום, מה אתם מתכננים? איך אתם מתכוונים להיאבק באפשרות הזו, שדבר כזה
יקרה? אני מגיע היום מירושלים עם כנס של עשרות ראשי ארגוני ועדים וגמלאים. אני אומר לך, וכל זה בחסות יושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד ואריאל יעקובי, שהודיעו חד משמעית הגמלאים האלה. אם צריך, אנחנו נסגור את הכביש לירושלים. אנחנו נשב על משרד האוצר ולא ניתן לישראל לעשות שום דבר. זה ברור. אני אומר לך, גם שבתוך משרד, בתוך הממשלה, אני לא רואה את השרה מרב כהן שחותמת על דבר כזה, ולא את איציק שמולי ולא את אמיר פרץ, ובטח לא את ניסן קורן שהולך ונותן יד לתוך הדבר הזה.
אוקיי.
לא יקרה דבר כזה. תראה מה שאול מרידור אמר על ישראל כץ. תראה מה הוא אמר עליו, ומיקי זוהר, בכלל, לא רוצה לדבר על הדברים האלה, אבל אני אומר לך בצורה הכי ברורה, לא ניתן לישראל כץ לחבל בפנסיה של הגמלאים שלנו.
נעקוב אחרי הסיפור הזה.
האנשים האלה עבדו ונתנו את מיטב חייהם למען השירות הציבורי.
אנחנו נעקוב אחרי הסיפור הזה שמשפיע על מאות אלפי אנשים בישראל במשק. תודה רבה, אהוד סרפיאן.
תודה רבה, ואני רוצה להזכיר לישראל כץ שאסור לו להפר את ההסכם הזה. המשפט, אל תשליחני לעת זקנה, זו לא סתם אמירה. ולשם אני מוביל.
תודה אהוד
סרפיאן. תודה רבה.
טוב, לעניין הבא שלנו, כ-800 אלף מובטלים וחלטניקים במשק עדיין, נתון מדאיג שאנחנו חוזרים עליו כאן מדי יום, וזה מצב שמותיר אחריו, ללא ספק, לא מעט משפחות, ללא אופק כלכלי ועם בור כלכלי, שלא כולם הכירו דבר כזה קודם. שלום שרון לוין, מנהל תחום ההדרכה לקבוצות בעמותת פעמונים. מנהלת, סליחה.
שלום.
מנהלת,
כן. שלום.
שלום, שלום. בואי ניקח את דוגמה, נגיד משפחה בת 4 נפשות, הורים צעירים, 2 ילדים קטנים, משק הבית הזה, נאמר, לפני קורונה, הכניס משהו כמו 18 אלף שקלים נטו בסוף כל חודש. אחד ההורים איבד את משרתו, הוא מקבל דמי אבטלה, ההורי השני קיצצו לו קצת בשכר. עכשיו הם עם הכנסה של נגיד 13,000, 5,000 שקל פחות בכל חודש. איך ניגשים למשפחה כזאת מעבר לברור מאליו שחברים צריך לרדת ברמת החיים, אין ברירה? איך עושים את זה?
הדבר שאני צריך לראות באמת מה ההכנסות שיש לנו, ולראות על מה אנחנו מוצאים כסף, ולעשות איזה ככה רשימה מאוד מאוד מדויקת של על מה אנחנו מוצאים, כי הרבה מההוצאות שלנו כבר הם לא אותו דבר כמו שהיה לפני הקורונה. אם אנחנו פחות יוצאים לבלות, ופחות יוצאים למסעדות, ופחות קונים, אז פשוט צריך לעשות איזושהי רשימה מדויקת של כל ההוצאות שלנו, לעומת נכון לעכשיו, ולהתאים את זה למצב של עכשיו, ופשוט לבנות איזשהו תקציב, אנחנו קוראים לזה בפעמונים תקציב חירום זמני, שמתאים לתקופה הקרובה מאוד, ולראות האם באמת אנחנו יכולים לחיות לפי רמת ההכנסה שלנו, ואם לא, אנחנו צריכים לראות איך אנחנו יכולים לנסות למצוא דרכים להגדיל הכנסה.
אבל יש הרבה מאוד הוצאות קשיחות, כמו משכנתא, אולי סלון חדש שקנינו לפני המשבר, אנחנו עדיין משלמים עליו, ואת יודעת מה, אולי גם מכונת כביסה, שנשארו עליה לא מעט השלומים, מה אנחנו יכולים, את יודעת, ומעבר לזה יש גם מינוס קבוע, שזה משהו שמאפיין הרבה מאוד משקי בית בישראל, ואז פתאום את מגלה שאין לך כל כך מאיפה לקצץ, כי את כבר מחויבת ממקודם.
אז יש הרבה דברים שאפשר לקצץ, אני לא כך חושבת שאין מאיפה לקצץ, תמיד אפשר לעבור שוב ולעבור להוצאות שלנו ולראות מה כן אפשר בכל זאת, ובמידה ואנחנו באמת הגענו לאיזשהו קו אדום תחתון, אז לראות איך אנחנו יכולים להגדיל הכנסה, אנחנו ראינו הרבה מאוד אנשים במהלך התקופה האחרונה היו מאוד מאוד יצירתיים ומצאו עבודות זמניות.
זה תמיד מעורר השראה הדבר הזה.
זה מאוד מעורר השראה, וכל הכבוד לכל מי שמצליח באמת לעשות את זה, לנסות למצוא, לחשוב על מיומנויות שיש לנו, קישורים שיש לנו, עוד תחביבים שיש לנו, ולראות איך אפשר למנף את זה לאיזושהי אפיק הכנסה שהוא משמעותי, וגם אם אנחנו מצליחים להגדיל את ההכנסה שלנו ב-500 או ב-1,000 שקלים כל חודש, זה מאוד מאוד משמעותי. ואם יש לנו כל מיני התחייבויות שיש לנו עוד מקודם, אז אנחנו צריכים לראות אולי אפשר לפרוץ את זה אחרת, לגשת לבנק ולראות אולי אני יכולה לקבל תנאים טובים, או אולי להקפיא את ההלוואה שלקחתי לתקופה מסוימת.
רגע, אם כבר הזכרת, כן.
צריך לזכור שכשההלוואה תצא מהקפאה, אנחנו ייתכן ואנחנו נשלם הרבה יותר, כי נצטרך להחזיר את ההלוואה פלוס ריבית נוספת וכולי, ופשוט צריך לעשות איזשהו חישוב כזה.
אבל רגע, אבל לפני זה, דווקא הנקודה הזאת היא מעניינת, כי את יודעת, אוכלים פחות במסעדות, בסדר, קונים מזון ברשתות זולות יותר גם, אולי מחליפים אפילו את ספק הטלוויזיה והאינטרנט למשהו זול יותר, דברים שלא שמנו אליהם לב בעבר, פתאום אנחנו מגלים שאפשר באמת לחסוך בדברים האלה, ועדיין מגלים שזה לא מספיק. מהניסיון שיש לכם בפעמונים, משק בית שנקלע לסיטואציה כזאת, מגיע היום לבנק, גם הבנקים חוששים שהם ייתנו הלוואה והם לא יראו אותה אחר כך בחזרה. עד כמה קשה לקבל היום הלוואה?
באמת, יש משפחות שלא פשוט להם לקבל הלוואה, ואנחנו רואים במשפחות שפונות לפעמונים לקבל סיוע מאיתנו, באמת מעלות את המצוקה הזאת. אנחנו צריכים לראות האם באמת אנחנו צריכים לקחת את ההלוואה הזאת, יכול להיות שיש לנו חסכונות ששמנו בצד קודם, ואנחנו יכולים לעזר בהם, אם זה כל מיני חסכונות, פקדונות שהיו לנו לאורך השנים והיו רדומות, ואנחנו עכשיו יכולים לעזר בהם. וצריך לעשות גם פה את המיפוי הזה ולבדוק היטב האם אנחנו צריכים באמת לקחת את ההלוואה. אם כן, אז באמת לנסות להתמקח עם הבנק על התנאים ולנסות לקבל את התנאים היותר טובים. וחשוב לבוא עם איזושהי תוכנית פעולה, זאת אומרת, חשוב לבוא עם תקציב, להראות שבאמת יש לנו את היכולת החזר, שאנחנו יכולים להחזיר את ההלוואה, ולא רק אנחנו לוקחים אותה, ואנחנו מתחייבים למשהו שאנחנו לא יכולים לעמוד בו. וכל הנושא הזה הוא מאוד מאוד חשוב, לבוא עם תוכנית, לבוא מסודרים, לבוא עם החשיבה מראש ותכנון, ולראות שאנחנו באמת יכולים לעמוד בהתחייבויות. אנחנו רואים באמת, המשפחות בפעמונים, כשאנחנו מלווים אותם אישית, אז אנחנו באמת בונים איתם איזושהי תוכנית מאוד מסודרת ועם איזושהי חשיבה קדימה, לא רק לתקציב הזמני של החודש הקרוב, אלא גם עם ראייה.
השירות שלכם כרוך בתשלום?
לא. כל משפחה יכולה לפנות אלינו, הליווי הפרטני הוא ללא עלות, פשוט נכנסים לאתר פעמונים, אפשר למלא טופס בקשה לסיוע בצורה מאוד קלה, והמתנדבים המדהימים שיש לנו חוזרים, כן, בהחלט עומדים בביקוש, יש לנו הרבה מאוד מתנדבים ש מוכנים לסייע ולעזור וללוות את המשפחות. חשוב. והכל ללא עלות, אז מוזמנים בהחלט להיכנס אלינו לאתר ולפייסבוק. יש לנו באתר הרבה מאוד תכנים ומחשבונים וסרטונים וכו'. מוזמנים להיכנס לאתר פעמונים.
שרון לוין, מנהלת תחום הדרכה לקבוצות בעמותת פעמונים, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה.
דיווחי תנועה נוספים. בדרך רחוב צפון העמוס מיקום עד מחלף נתניהו, ממחלף חבצלת עד מחמורת, בדרך 65 מזרחה, עדיין עמוס ממחלף עירון עד ערה. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550, ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן, הפסקת פרסומות, ומיד נחזור עם עוד צבע כסף. 9:30 לפני השעה 5, עכשיו נדבר על משהו שרבים מאיתנו עושים, במיוחד בחודשים האחרונים, מזמינים אוכל הביתה, כן, פעולה מאוד טבעית בתקופה הזאת. יש אפליקציה אחת בשם טייק, והאפליקציה הזאת לא רק שהיא רוצה או מתחרה בוולט ובטנביס, היא גם עושה דבר אחר מעניין ומבורך. שלום זיו שילון, לפעיל החברתי זיו שילון, שלום לך.
אהלן, מה העניינים?
בסדר גמור, תודה. אוקיי, הזמנתי אוכל ממסעדה באמצעות אפליקציית טייק. מה קורה באותו רגע? מה קורה במקביל?
אתה מקבל את האוכל חם.
זה הכי חשוב.
טרים.
כן,
בדיוק,
אוקיי.
בדיוק כפי שאתה מצפה לקבל אותו במשלוח.
כן.
זה וקטור אחד של החברה. החברה למעשה מתנהלת כמו, או ברמה לפחות טובה, אם לא טובה יותר, ברמת ה... אופריישן, בדיוק כמו כל חברת משלוחים רגילה אחרת שמכירים בשוק בארץ ובארצות הברית, ונתת את הדוגמאות לפני כן של החברות האחרות שפעילות פה בארץ. אממה, מעבר למעשה לעובדה שאנחנו מבצעים משלוחים רגילים, אני נמצא כחלק מהצוות שמייעץ לחברה כבר תקופה די ארוכה, למעשה מתבצע עוד משהו שהיום הוא מונח שהולך ומתפתח בעולם העסקי בכל רחבי העולם ברמה הגלובלית, שנקרא דאבל בטם ליין, שורה תחתונה כפולה. מתבצע עוד תהליך שבו את כל המנות שמבוטלות, מנות שנשארות בסוף יום ומנות חמות וטובות שניתן להשתמש בהן, וכמובן טריות, חברת טייק על בסיס אותו כוח אדם של משלוחנים, מעבירים למעשה למי שבאמת צריך את זה, קרי נזקקים, עמותות שמעבירות את זה בעצמם בסופו של דבר לנזקקים, ולמעשה מתבצע כאן תהליך כפול גם של עזרה חברתית לאנשים שבאמת צריכים, במקביל לתהליך עסקי של העברת משלוחים, שזה תחום שהולך צומח ומתפתח בכל רחבי העולם, גם בעקבות הקורם וגם בעקבות התפתחות של האינטרנט וכל הזמנות השונות בית.
זיו, זה יוצא אחד לאחד, כלומר על כל הזמנה תהיה גם משפחה נזקקת שתקבל אליה משלוח? חינם?
זה לא בדיוק היחס של אחד לאחד, התלות היא יותר תלות שתלויה במסעדות עצמם, למעשה בעסקים שאנחנו עובדים מולם.
כי ממה שהבנתי ממך, אני בעצם צריך להזמין ואז לבטל, כדי שהמנה שהזמנתי מראש כבר נעשתה, אבל ביטלתי את ההזמנה, בעצם רק אם אני מבטל, אז המנה הזאת תגיע לנזקק.
אז לא רק, כי למעשה, כמו שידוע לכל מי שהתעסק מעט בתחום, או מכיר טיפה מסעדות, מסעדה עורכת עצמה למעשה ליום, לשבוע מסוים, mm-hmm. ממספר מנות כלשהו שאמורות לצאת. בסוף אותו יום, תמיד נשארות משהו בסביבות הבין 12-15% מהמנות, שאו ביטלו במהלך כל היום, כן?
אבל למעשה, זה ב-12 בלילה, מה עושים עם האוכל הזה ב-12 בלילה? איך זה מגיע בדיוק אחר כך לאן שזה אמור להגיע?
זה לא בדיוק ב-12 בלילה, כי כמו שאתה יודע, בכל מסעדה תפריטים מחולקים לבוקר, צהריים ולילה. התפריטים של הלילה הם למעשה, כמו שאתה בטח מבין, הופכים להיות טיפה פחות רלוונטיים, אבל בטח תפריטים של ערב, חלק מהמנות שמוקדשות לערב, חלק מהמנות של ביטולים במהלך היום, יוזרמו באופן קבוע, ואנחנו רואים את הדברים האלה, אגב, כבר קורים בפועל בנתניה, ששם למעשה החברה עשתה כבר פרק, הרבה יותר מפיילוט, כן. עם חלק מאוד נכבד מעסקי המזון בעיר, שבסופו של דבר תמיד נשארים מכל מסעדה, מכל עסק שעובדים איתו, אוקיי. אזור ה10% מנות שאותם אפשר לשלוח לנזקקים,
זיו.
ולהשביע פיות רעבים.
זיו שילון, פעיל חברתי, אפליקציה טייק, תודה רבה.
אני רק אציין שהחברה למעשה נמצאת כרגע בגיוס הון על מנת להתרחב לכל רחבי הארץ, כולל כניסה ראשונית לתל אביב, ובאמת באמת שווה להיות חלק מהמהפכה הזאת ולעשות כמה מון המון טוב על
זה. תודה זיו, עכשיו לדיווח משוקי הכספים. 200. שלום דוד לוינסון, אנליסט בכיר ביחידת המחקר של בנק הפועלים.
שלום רב ואחר צהריים טובים לכל המאזינים. נכון לשעה זו מתאפיין יום המסחר בבורסה בתל אביב במגמת ירידות שערים קלות. מדד תל אביב 125 רושם ירידה של כעשירית האחוז, ואילו מדד תל אביב 35 יורד בכ-3 עשיריות האחוז. כחצי שעה לפני תום המסחר, מחזורי המסחר בינוניים ונעים סביב ה-1.3 מיליארד שקלים. בבורסות אירופה מתאפיין המסחר בעליות שערים חדות של כמעט 2%. עם פתיחת המסחר בוול סטריט, נרשמת גם שם מגמת עליות שערים, מדד ה-S&P 500 עולה בכמחצית האחוז, ומדד הנאסדק עולה בכ-0.6%. נסיים בשוק המטח. שערו היציג של הדולר התחזק ב-0.4% למול השקל, ושערו היציג נקבע על 3 שקלים ו-37 אגורות. ואילו היורו נחלש ב-0.7% למול השקל, ושערו היציג נקבע על כ-3 שקלים ו-99 אגורות.
תודה רבה, דוד לוינסון.
עד כאן מבנק הפועלים.
תודה, ועד כאן, צבע הכסף, יום רביעי, העורך עונן פולק בהפקה עדן ממן, טכנאי השידור רומן סורקין, אהוד כהן וחגית אלחייני במוקד התנועה. מיד אחרינו שלי וגואטה, אני יאיר ויינריב, ניפגש כאן שוב ביום ראשון ב-16:00, ערב טוב ושקט שיהיה לנו, שלום שלום.